היום נלמד מנחות דף עין, אנחנו נתחיל בסמך תד ומובד, ממש בסוף הדף. באי רבא, אנחנו באמצע כל מיני שאלות, אז כאן רבא שואל, לעניין מעשר מאי. לגבי מעשר מאי ההלכה, אז החידמי, כאילו מה המקרה? כגון דעמדינו ועשרינו ושתלינו, והוסיפו להו. דיברנו בפעם הקודמת על האם הולכים אחר העיקר, אחר מה ש... ואם משהו שמח וזה מתחיל, בצורה מסוימת, ואז מה שגדל, יש לזה סטטוס אחר. אז כאן לקחנו משהו ועשינו מעשר על ידי עומד, שזאת אומרת השערה, בלי באמת למדוד, שזה אי אפשר לעשות את זה, אבל אם עושים, זה הופך למעשר בכל אופן. עמדינו ועשרינו, והם לקחו מעשרות מזה, ואז שתלינו. ואז במקום לאכול את זה, הם שמו את מה שנשאר, אחרי שלקחו את המעשר ממנו, הכניסו את זה לאדמה וזרו את זה. והוסיפו להו. ועכשיו, הוסיפו, כאילו זה גדל. אם תמצא לומר לו, אז לינם בתר עיקר, ותופס את בעי סורי, עיקר מאי, אם נגיד, שאנחנו לא הולכים אחר העיקר, כאילו זה לא, מה שצומח, אין לזה את הסטטוס של העיקר, והתוספת, צריך לעשר, אוקיי? אז בעצם מה שצומח צריך לקחת מעשר, אבל עיקר מאי, כאילו מה הסטטוס של אותו חלק שלקחנו מעשר ועכשיו הכניסו את זה לאדמה? מה הסטטוס של החלק הזה? אז אמר לה, הבאי, מה שנה מכל חיטי וסערי דאלמה? כאילו, מה ההבדל בין זה לכל מה שאנחנו זורים? בדרך כלל, האדמה קובע מעשר, אז אם הכנסנו חיטה לתוך האדמה ושתלנו את זה, ברור שצריך לעשר את זה שוב, אפילו אם לקחנו מעשר על זה לפני ששתלנו. אז הוא שואל, בשביל מה יש שאלה על זה אפילו? אז אמר לי, אז רב עונה לו, יש להבחין בין שני סוגים. יש דבר שזרעו קלה לא מבעי אליי. מה שאתה אומר חיטים וסורים, זה בגלל שכששותלים את זה באדמה, מה קורה? כבר הגרגיר הזה ששמנו באדמה כבר איננו, כשזה צומח זה נעלם בעצם, זה הופך למשהו אחר. אז על זה אין שאלה, ברור שצריך לעשר, אלא כי כמבעלה דבר שאין זרעו כלל. לדוגמה, נראה בעוד דקה, הם יביאו מקרה כמו בצל. אם שמים בצל מתחת לאדמה, אז הבצל עצמו נשאר. אז אם הבצל לקחנו מעשר מההתחלה ועכשיו זה צומח, אז נכון שעל התוספת צריך לעשר, אבל מה לגבי עיקר הבצל? אז כי כמה בעלי דבר שאין זרו כלם מי. אז אומרים, טיף שלה מהד, דאמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן. בואו נאמר את זה ממה שרבי יצחק אמר בשם רבי יוחנן. ליטרה בצל, זה שיעור מסוים של בצל, שתקנו, שבעצם לקחו מעשר, וזרעו את הבצל. מתעשר לפי כולו, לוקחים את המעשר על פי הכל, למרות שזה עדיין נשאר, לא משנה, לוקחים מעשר כאילו זה חדש. אז לכן אפשר ללמוד את התשובה משם. אמר לי רבי חנינה בר מניומי לאביי, מתעשר לפי כולו, אז מה הוא עונה לו? לא, אי אפשר ללמוד משם. כי הטעם היינו זריעתו. הבצל זה איך שזורעים בצל, ולכן זה כאילו שתלו את זה מחדש. אבל הכה, במקרה שלנו, שלקחו משהו, עמדו, עשרינו ושתלו את זה שוב, לאו היינו זריעתו. ובגלל שזה לא הדרך לזרוע דבר כזה, אז אולי באמת נגיד, בגלל שאין זרעו קלה, וזה עדיין נשאר, אז אולי לא צריך לעשר את החלק, את העיקר. אז בעצם, כמו שארת שאלות, אין תשובה. אוקיי, עכשיו עוד שאלה. אמר לי רבי חנינה בר מניומי לאביי, עצית שאינו נקוב מאי. אוקיי, עכשיו לא מפורש כל השאלה, קודם צריך להסביר מה זה עציץ שאינו נקוב. זה עציץ כמו בתוך, איך אומרים? מה? עדניה? עדנית. בתוך עדנית שאין בזה חור. ואם כן, זה לא מחובר לקרקע. אז על זה יש דין דרבנן של מעשר, לא דאורייתא, בגלל שזה לא ממש בקרקע. וזה לעומת עציץ נקוב, זה שיש חור, ואז יש יניקה מהאדמה. אז השאלה, בגלל שזה חייב מעשר מדרבנן, יש שאלה, האם אני לוקחת מעשר מעציץ כזה על מה שצמח בעציץ אחר? כאילו, כדי לפתור את זה במעשר, אז אני לוקח מכאן על זה. אז עכשיו שואלים, שומע יש שאלה, אי לא נקוב, הלא נקוב. כאילו, אם אין נקב, אז אין נקב, ואם שניהם עציץ שאינו נקוב, אז אפשר לקחת מאחד על השני, כי הם שניהם אותו סטטוס. אז מה עונים? דילמה חזר ונקבו, כאמרת. אולי השאלה שלך בעצם הייתה על מקרה שלא היה נקוב, ואז בהמשך, כאילו, התחיל לצמוח, ואז הוא שם נקב. ואז השאלה, האם יש איזה סטטוס אחר? כי זה התחיל במצב אחד ועבר למצב אחר. החחד הזריעה היא, האם אנחנו קוראים לזה זריעה אחת, ביחבור יהודה כמחברה ועולה, ובעצם מה ש... אז עכשיו הוא שואל, לא, אין, הוא מנסה להגיד שזו אותה שאלה שרב שאל קודם לגבי המקרה עם המעשר. כי עדיין יש לנו משהו שצמח בצורה מסוימת, ואז המשיך לצמוח בצורה אחרת עם סטטוס אחר. אז הוא אומר, לא, זה לא אותו דבר, למה? הכה חד הזריעה היא. כאן בעצית זה זריעה אחת. אנחנו זרענו את זה פעם אחת, פשוט שמנו נקב באיזשהו שלב. ולכן יחבור יהודה כמחברה. אם כן, זה מחובר למה שהיה קודם. ועולה. אבל הטעם, אבל שם שתי זריעות נינו, זרענו, הוצאנו את זה, לקחנו מעשר ואז שתלנו שוב. אז אי אפשר להשוות בין שתי השאלות. בא רבי אבאו, עוד שאלה. שיבולת שמרחה בקרי, יש לנו שיבולת ועשינו מרוח הקרי, שזה השלב שמתחייבים במעשר. ושתלה, אז בעצם לא לקחנו מעשר עדיין, אבל עשינו את השלב שזה מתחייב במעשר. שתלנו את זה שוב באדמה, ושתלנו בעצם את השיבולת, כאילו הכל. וקרא עליה השם במחובר מהו. ואז כשזה באדמה, אני אמרתי, אני רוצה שזה יהיה תרומה, המעשר על משהו אחר. קצת מוזר, אבל אומרים את זה על מה שבאדמה. האם אנחנו אומרים, כיוון דמרחה, בגלל שכבר היה מרוח הקרי, טבללה, כאילו אפשר לקרוא לזה טבל, שזה משהו שמתחייב במעשר, ולכן כי קרא עליה השם קיד שלה, ולכן כשקראתי שם של תרומה על משהו בתוך האדמה, זה עובד, כי זה כבר היה מתחייב. או דילמה, כיוון דשתלה, או האם ברגע ששתלנו את זה, פקה ליטיב למינה. ברגע השתילה, כבר זה לא נחשב טבל בכלל. אוקיי? כאילו הוצאנו את השם טבל, ולכן מה שהוא עשה זה לא כלום. אז אמר לי רבנן לאביי, אני לא מבין את השאלה שלך בעצם. אם כן, מצינו תשומה במחובר לקרקע. לפי מה שאתה אומר, לפי האופציה הראשונה, אפשר לקרוא שם תרומה במשהו שמחובר לקרקע. ותנן, וכתוב במשנה, עכשיו זה קצת מוזר, כי כתוב שכתוב במשנה, אבל אם תסתכלו במסורת הש"ס, הוא כותב, לקוצר דעתי לא ידעתי לציין מקומו במשנה או בברייתא, שיהיה מפורש דבר זה. הוא לא מצא שום מקור שכותב את זה. אבל אולי זה ברייתא ולא משנה, וברייתא לא תמיד מופיע בגמרא. אז תנן, לא מצינו תרומה במחובר לקרקע. כאילו הוא אומר, יש במקור הזה כתוב שאין תשומה במחובר לקרקע, ואם כן, איך אתה אומר שאפשר לקרוא למשהו תשומה כשזה מחובר לקרקע? אז אמר לי, כדי לענות על השאלה, הוא אומר, לא הבנתם את המקור שהבאתם, המקור הזה לא מצינו תשומה במחובר לקרקע, מדבר על משהו אחר. כי תניה, ההיא לעניין, היא חיובי מיטה וחומש. דיטלש ואכיל, תלושו. ויגחן ואכיל, בטלה דעתו אצל כל אדם. יש מה שנקרא, אם אני לא כהן, ואני אוכלת תשומה, אז אסור לי לאכול תשומה. ואם אני אוכלת תשומה, אני חייבת מיטה בידי שמיים, אני חייבת לשלם את השווי של מה שאכלתי, וגם להוסיף על זה חומש. ואם כן, מה כתוב כאן? כשכתוב לא מצינו תשומה במחובר לקרקע, זה אומר, אם אני, אוקיי, זה במילים של הגמרא, גחין ואחיל, אני קורעת ברצפה, ואוכלת משהו ישר מהאדמה, זה לא נחשב אכילה, כי בתלה דעתו אצל כל אדם. זה לא נחשב אכילה. אז אם אני אוכלת תשומה שמחובר לקרקע, אני לא מתחייבת במיטה וחומש, וכאילו מיטה וקרם וחומש. אוקיי? אבל אם אני תולשת את זה ואוכל, אז זה, ואוכלת את זה, אז תלושו, ואז אני חייבת. ואם כן, המקור הזה לא שייך לענייננו. ולכן כן אפשר לשאול את השאלה. אז עכשיו שואלים, ומה ישנה מדקת אבא פנקסה דאלפה? איך זה שונה, זה סתם מעניין, ממה שאנחנו ראינו כתוב בפנקה של אילפה, כנראה לאילפה היה פנקה שהוא רשם כל מיני דברים, ושם רשום את ההלכה הזאת, ביצי נבלת האוף הטהור, okay, צריך להבין מה זה נבלת אוף טהור, נבלה של בהמה מטמא, אם מטמא במגע, בכל מיני עניינים, דרכים רגילים, נבלת האוף הטהור זה משהו מוזר, אם יש עוף טהור שמת, okay, לא עשו את השחיטה כראוי, אבל זה מת, ויש את הנבלה של העוף, ואני אוכלת את זה, כשזה בתוך כדי שאני אוכלת את זה, קוראים לזה טומאה בבית הבליעה, זה בתוך הגרון שלי, בתוך הפה שלי, אז זה, משהו שאני נוגע בו, זה מטמא בגדים, זה מטמא, כאילו אני יכולה לטמא משהו באותו רגע. אז עכשיו יש לנו ביצים של אוף שמת, מקצתם בחוץ ומקצתם בפנים. חלק מהם כבר התחילו לצאת מהגוף, וחלק מהם עדיין בפנים, בשחלות. מבפנים, אם אני אוכלת את מה שבפנים בתוך הבהמה, בתוך האוף, מטמאים בגדים הבית הבליה. יש לזה את אותו סטטוס של של האוף עצמו, שזה נבלה. אוקיי? אז הביצים שבפנים, יש את הסטטוס, אז כשאני אוכלת אותם, זה מטמא תוך כדי כשאני אוכלת. מבחוץ, אלה שמבחוץ, הם מטמאים בגדים הבית הבליה, בגלל שהם כבר יצאו מהאוף, ולא נחשבים כנבלה של אוף שמת. כי הם לא קשורים. אז עכשיו, מה לומדים מכאן? זה מאוד דומה, כי אנשים בדרך כלל לא אוכלים ביצים מבתוך הגוף שלה. זה כמו לאכול משהו ממחובר לקרקע. אז לכן, איך יכול להיות? כאילו, זה בעצם אותו דין, ואם כן, לא צריך לשאול את השאלה. אז מה הוא עונה? תלוש, אבידי איניש דאח להכי. במחובר לא אבידי איניש דאח לה. הביצים האלו הם תלושים מהקרקע, נכון שהם בתוך האוף, אבל האוף לא מחובר לשום דבר. אז כן יש אנשים שאוכלו את הביצה ככה. למדתי, מישהו הסביר לי היום שהביצים היו רכים. כאילו, כשהם עוד לא שלמים, הם עדיין רכים. ולכן זה לא מדובר כאילו לאכול ביצה עם הקליפה הקשה הזאת, אלא הקליפה עדיין רך, ועל זה מדובר. ואם כן, הוא אומר, אנשים דווקא כן אוכלים אותם ככה, בתוך, כאילו להוציא את זה מתוך השחלה, ולאכול את זה כשזה מחובר לאוף, אבל במחובר, אף אחד לא אוכל משהו שמחובר לקרקע, וסתם, כן, תמיד כותבים אותם. ולכן זה נחשב אכילה, וזה לא נחשב אכילה, זה לא דומה. אמר רב תרביומי בר כיסנא, אמר שמואל, הזורע כליים, בגלל שדיברנו כבר על עציץ, אז עכשיו אומרים, מי שזורע כליים בעציץ שאינו נקוב, אסור. Okay, הוא אומר, יש על זה איסור מדרבנן. זה לא איסור מדרבנן. לזרוע כליים זה לזרוע שני דברים, שני סוגים שונים של דברים ביחד. עכשיו, איסור זריעה זה בקרקע. עכשיו, הוא לא עושה את זה בקרקע, כי זה בעציץ, שאינו נקוב, שאינו קשור לקרקע. הוא אומר שאסור. אז אמר רביי, נסה להבין מה שאמרת. בשלמה, אי השמינן לא כמרקה מרדו מדרבנן, שפיר. אם הכוונה שלך להגיד שזה אסור, זה שלא רק שזה אסור, אלא שמקבלים מלכות מדרבנן הזה, אני מבין שזה החידוש שלך. אלא אסור, אם אתה רק רוצה להגיד שאסור מדרבנן, מה כמשמלן? אתה רוצה ללמד אותנו מדרבנן, הוויה זריע, שמי שזורע בעצית שאינו נקוב, זה נחשב זריעה מדרבנן. תנינה, זה כבר למדנו, בברייתא. כתוב, תרם מי שאינו נקוב על הנקוב, תרומה ויחזור ויתרום. מי שלוקח תרומה מעצית שאינו נקוב, על פירות שהם בעציץ, או ירקות שהם בעציץ נקוב, זה נחשב תרומה, אבל זה לא עבד מספיק טוב, צריך לחזור ולתרום, כי אחד חייב מדרבנן ואחד מדאורייתא. אז אם כן, ברור מהמקור הזה, בגלל שזה כן נחשב תרומה, מה המשמעות שזה נחשב תרומה? שאסור לזר לאכול את זה, יש בזה סטטוס של תרומה, למרות שלא פתרת את העציץ נקוב, כי צריך לקחת תרומה מחדש, אבל לפחות זה תרומה, ומשם לומדים שזה זריע מדרבנן. אז זה לא יכול להיות החידוש, החידוש צריך להיות שמקבלים על זה מלכות. כן, משנה חדשה, עכשיו אנחנו מדברים על איזה מין, כאילו מדבר על החמשת מיני דגן, שכולם חייבים בחלה ואסורים בחדש מלפני הפסח. כשאנחנו מדברים על חדש, בגלל שהעומר הוא קרב מהסעורים, היינו חושבים אולי זה רק מתיר את הסעורים החדשים, אבל זה בא ללמד לו, זה מתיר את כל הסעורים. חמשת מיני דגן, וזה גם אומר שכולם אסורים לפני, כאילו החדש של כל אלו אסורים לפני הקרבת העומר. החיטין והסעורים והקוסמים והשיבול השואה והשיפון, הרי אלו חייבים בחלה. זה חמשת מיני דגן שמוכרים לנו. ומצטרפים זה עם זה. זה אומר, הם עושים בצק נראה בגמרא בדיוק מה זה מצטרפים זה עם זה, ואיך מצטרפים זה עם זה, אבל הבסיס כאן זה אם אני, כדי להתחייב בחלה צריך כמה מסוימת, ואם אני עושה ערבוביה של כמה קמחים, אז ביחד השיעור, הם מצטרפים לשיעור. ואסורים בחדש מלפני הפסח, כולם אסורים, בעצם זה אמור להיות מלפני העומר, יש שינויי גרסאות כאן, אסורים בחדש מלפני העומר, לפני שמקריבים את העומר, ומלקצור מלפני הפסח, ואסור לקצור אותם לפני חג הפסח. אם השרישו קודם לעומר, עכשיו, מה מתיר העומר? רק מה שהשריש קודם העומר. העומר מתירן, ואם לאו, אסורים עד שיבוא העומר הבא. אם הם לא השרישו לפני העומר, אז צריך לחכות עד השנה הבאה, הם כבר החדש על השנה הבאה. Okay, תנה, הגמרא מביאה ברייתא. קוסמין מן חיטים, שיבולת שועל ושיפון מן שעורים. Okay, קוסמין זה מן חיטה, ושיבולת שועל ושיפון הם מן שעורים. זאת אומרת, יש בעצם שתי קטגוריות. כשמדובר, מצטרפים זה עם זה, הם מצטרפים לפי הקטגוריה. Okay, יש קצת בעיה, כי קוסמין גם אומרים שזה מן שעורים, אז יש כאלה שאומרים שזה שניהם, כאילו יצטרפו גם עם השעורים וגם עם החיטים. קוסמין גולבה, שיפון דישרה, שיבולת שועל, שיבולת תעלה. זה הדרך שהם מסבירים מה המושגים האלו בלשון שלהם. זה לא כל כך עוזר לנו, כי אנחנו יותר מכירים את השמות במשנה מאשר השמות בגמרא. הנעין, אורז ודוחן לא. מה זה בא ללמד? שדווקא אלו חייבים בחלה ואסור לאכול לפני העומר, אבל אורז ודוחן לא, זה, מזה בא, כן, הקטניות זה רק מנהג, כי אורז בעצם ברור שזה לא מחמש ומיני דגם, ונראה עכשיו את הקשר למצה בפסח. מנעני מילה, מאיפה לנו שאורז ודוחן לא, דווקא לומדים את זה מחג הפסח. אמר יש לקיש, את ילחם לחם ממצה. דכתיב האחר, כתוב שם, והיה באוכלכם מלחם הארץ, זה אצלנו, סליחה, כתיב אצלנו ב, בעניין החלה, כתוב היה בכם מלחם הארץ, וכתיב הטעם לחם עוני, קוראים למצא לחם עוני. עכשיו זה מאוד יפה, זה מסביר, אוקיי, למדנו ממצא, אבל מאיפה שמצא שייכת ברק חמש מיני דגם ולא במשהו אחר. והטעם גוף המנהלה, מאיפה לומדים לגבי מצא? אמר יש לקיש, בכן תנו דבר רבי ישמל, בכן תנו דבר רבי אלעזר בן יעקב. אמר קרא, לא תאכל עליו חמש שבעת ימים תאכל עליו מצות. באותו פסוק מופיע האיסור אכילת חמץ והחיוב אכילת מצות. אז לחם עוני, לא תאכל עליו מצות, לחם עוני, דברים הבאים לידי חימוץ, אדם יוצא בהם לידי חובתו בפסח. מה הם לומדים? מה שיכול להיות חמץ, על זה אנחנו יכולים לאכול מצה. אבל אי אפשר להכין מצות ממשהו שלא יכול להחמיץ. כאילו ברור שהמצה לא יכול להחמיץ, שורים לשמור שזה לא יחמיץ. אבל רק משהו שבפוטנציאל יכול להחמיץ, יכול להיות מצה. כך דורשים מהפסוק, יצאו אלו, כמו אורז ודוחן, שאין באים לידי חימוץ, אלא לידי סרחון. יש כמה פירושים מה זה סרחון, אם זה איזשהו ריח לא נעים כשמנסים להחמיץ את זה, או שפשוט לא מחמיצים. אוקיי. ומצטרפים זה עם זה. תנה, אוקיי, עכשיו מביאים ברייתא, התפועה והקמחים והבצקות מצטרפים זה עם זה. למי? למי מצטרפים? אוקיי, זה תפועה, כן, זה הגרגירים, הקמחים, ברגע שהופכים את זה לחמץ, והבצק, שבכינים בצק, זה שלבים אחרים בתהליך. למי הלכתה? מה הלכה כאן שהם מצטרפים זה עם זה? אמר רב כהנא, לעניין חדש. זה אומר, לעניין, אם אני אוכלת חדש לפני הזמן, שמותר לי, ואני אוכלת כזית ערבוביה בין תפועה וכמח, או כמח ובצק, או תפועה ובצק, או שלושתם, כולם מצטרפים לשיעור אחד, לחייב על חדש, אוקיי? אז זה פירוש אחד של המובן, מה זה מצטרפים זה עם זה. רב יוסף אמר לעניין חמץ בפסח. אותו דבר, אני אוכלת חמץ בפסח, ואיך אני אוכלת את זה? חלק תפועה, חלק כמח, חלק בצק, והכל ביחד מגיע לשיעור אכילה של כזית. רב פאפה אמר לעניין מעשר שני, די אכלה חוץ לחומה לה, כן? מקבלים מלכות אם אוכלים מעשר שני פירות מחוץ לחומה, אז שוב, מה יחשב למעשר שני? צריך כזית כדי לקבל מלכות על זה, ואני אכלתי כזית של מעשר שני של עירוביה בין הדברים האלה. רבה אמר לעניין תומת אוכלין, מה זה? לגבי משהו צריך שיעור כביצה, כדי לטמא אוכל אחר, כן, אוכל יכול לטמא אוכל אחר, וכדי לטמא אוכל צריך שיעור כביצה. והקמה שמלן דתבועה וקמחין דומיה דבצקות. מה, עכשיו זה, לפי רב זה מלמד אותנו משהו קצת שונה. שתפועה וכמח בדיוק דומה לבצק. עכשיו, כשיש לי בצק ואני רוצה למדוד שיעור כזית, ויש לי דברים שלא אכילים בתוך הבצק, ואכלתי את זה, או, זה לא, או לגבי תומת אוכלים, יש לי ערבוביה של בצק וקצת פסולת. אז אם אני מנסה למדוד האם יש לי שיעור כביצה, אני לא מחשיבה את הפסולת בתוך החשיבה, רק מה שנאכל. אז כמו שעושים את זה בבצק, אוכלה בעיני, רק האוכל ולא הפסולת, אף החנמי אוכלה בעיני. גם כשאני מודדת תפועה או כמח לגבי האם יש בזה כביצה כדי לטעמי אוכלים, אז גם אני לא מודדת את הפסולת. היינו חושבים אולי כן, בגלל שבחיתים יש לפעמים קצת פסולת, כן? החלק שכשעושים זורע, כן? זה מעיף את החלק של הפסולת. וגם בכמח לפעמים יש חלקים קצת גסים, אז אולי היינו מחשיבים את זה, ובא ללמד אותנו שלא. עכשיו אומרים, בהתניא, חיטה בין כלופה בין שאין הכלופה מצטרפת, שעורה כלופה מצטרפת שאינה כלופה אין מצטרפת. כתוב כאן שחיטה, אפילו אם זה לא כלוף, זה מצטרפת. והשעורה, כן, זה תלוי אם זה כלוף או אינו כלוף. אז זה, כן, כאן, סליחה, זה לא בא כשאלה, בלבלתי זה בא כהוכחה. הם מנסים להוכיח מכאן שהקליפה של הפסולת, רואים שהקליפה של הפסולת אינו מצטרף. למה זה אינו מצטרף? כי אי אפשר לאכול את זה. ולכן זה הוכחה למה שהוא ניסה להגיד. אז עכשיו שואלים, אימי, באמת זה נכון? והתנא דבי רבי ישמעאל, על כל זרע זרוע אשר יזרע, זה הפסוק שמסביר מה מקבל טומאה, כדרך שבני אדם מוציאים לזריעה, חיטה בקליפתה ושעורה בקליפתה ועדשים בקליפתן. כך כתוב, מתי זרע זרוע? כשם שכאילו, מה מטמא? חיטה עם הקליפה ושעורה עם הקליפה. אז רואים שהקליפה של השעורה כן מטמא, וכאן כתוב, שעורה, הקליפה לא מטמא, כאילו לא נחשב. אז לא קשה הבלכות הביבשות. כאילו יש סורים לחים ויש סורים יבשות. יש מחלוקת רשי ורמב״ם איזה מהם שייך לאיזה קטגוריה. אוקיי, רשי אומר לחות הם אלה צריכים את הקליפה כדי לשמור עליהם ולכן הקליפה כן נחשב. והרמב״ם דווקא אומר לא, הקליפה שם רק כדי לשמור ולכן דווקא זה לא נחשב. אז יש מחלוקת איך רואים את זה. ואסורים בחדש מלפני העומר. מנענה מילה, מאיפה אנחנו לומדים שהם אסורים בחדש מלפני העומר? אמר יש לקיש, את ילחם לחם עם מצה. כאילו מניין, זה קצת שאלה מה אנחנו מנסים ללמוד כאן, אבל רשי אומר, אנחנו מנסים ללמוד כאן שאורז ודוחן לא אסורים מלפני העומר, וזה בגלל שאנחנו לומדים לחם לחם עם מצה. ולקצור לפני הפסח, איך אנחנו יודעים שהם אסורים לקצור לפני הפסח? וכאן רשי מסביר שהכוונה שחמשת מיני דגן כולם אסורים לקצור ולא רק הסעורים. מנענה מילה אמר ביוחנן, את יראשית ראשית מחלה. אומרים, לומדים את זה מחלה, בגלל שחלה שייכת לחמשת מיני דגן, ושם כתוב ראשית, גם כמה כתוב ראשית, כתוב ראשית קצירכם. זאת אומרת שהקצירה הראשונה יכולה להיות רק לעומר. זאת אומרת שאסור לקצור לפני זה. מה קודם לעומר? מה המובן שם שאסור קודם לעומר? רבי יונה אמר, קודם קצירת העומר. לפני שקוצרים את העומר, אסור לקצור. רבי יוסי בן זבד אומר, קודם הבאת העומר. לפני שמביאים את העומר. כאילו הקרבה ולא הקצירה. עכשיו יש לנו בעיה עם זה, כי אנחנו נראה, תנן כתוב במשנתנו, אסורים בחדש לפני העומר ולקצור לפני הפסח. בישלמה למען דאמר קודם הבאת העומר. היינו דלא כערב להו ותענה להו. אם אומרים שהכל גם אסור לקצור לפני הבאת העומר, אז לכן, שנייה, אם אסור לקצור סליחה, מדברים כאן, אוקיי. כששאלו מה הכוונה קודם לעומר, סליחה, טעיתי. כשכתוב קודם לעומר, המחלוקת כאן בין רבי יונה ורבי יוסי בן זבדה, האם זה קודם הקצירה או קודם ההבאה, מדובר על איסור אכילה. האם אסור לאכול, מתי מותר לאכול את החדש? רק אחרי הבאת העומר. או רק אחרי קצירת העומר. אז אם נגיד זה אחרי הבאה, אז לכן במשנה חילקו בין אסור לקצור לפני הפסח, ואסור להביא קודם הבאת העומר. אלא, אז זה מאוד הגיוני לפי רבי יוסי בר זבדה. אבל אלא למדת אמר קודם קצירת העומר, לפי רבי יונה, שאסור לאכול קודם קצירת העומר, אז בעצם לערו ולתנינו, אסורים בחדש ולקצור לפני הפסח. אז כדאי פשוט לכתוב, אסורים בחדש ולקצור לפני הפסח כדבר אחד. כי בעצם, לפני קצירת העומר זה בעצם אומר לפני פסח. אז שניהם בעצם אותו זמן. אלא איתמר אסיפה איתמר. ולכן, אם המחלוקת שלהם בעצם לא על החלק הזה, בלבלו, המחלוקת שלהם זה על החלק האחרון במשנה. איתמר, אם ישרישו, סליחה, איתמר אסיפה איתמר, על החלק הזה. אם ישרישו קודם לעומר, העומר מתירן. עכשיו, מתי נקודת ההשרשה צריך להיות? ועל זה יש מחלוקת. מה זה השרישו קודם לעומר? רבי יונה אמר, קודם הבאת העומר, רבי יוסי בר זבדה אומר, קודם קצירת העומר. אוקיי? אז השאלה, זה מתי, מה הרגע החשוב כדי לקבוע השרשה? השרשה צריך להיות לפני קצירת העומר, או השרשה צריך להיות לפני הבאת העומר?